הכל חי אונליין 93fm.co.il
ימי בין המצרים עם הרב אברהם ברזילאי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-693-93 058-693-93.
ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת במסגרת ימי בין המצרים, איתכם אברהם ברזילאי, ובשבועיים האחרונים עסקנו בתוכניות הללו, בשעה הזו, ביום הזה, קינינו את התוכנית בשורות טובות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בימים, ימים של צער, ימים של כאב, ימים שהם לא טובים לעם ישראל, כך כתוב בהלכה, שמי שיש לו עסק, איזשהו דין ודברים עם גוי, או יש לו איזשהו עניין, עניין מכריע, או איזשהו טיפול רפואי וכדומה, אז עדיף, אם זה מתאפשר, שלא לעשות את זה בימים הללו, כי מזלם של ישראל לא כל כך שפיר בימים הללו. אבל מאידך גיסה, ישנו גם מצב שבו הרבה פעמים אנחנו כל כך מתייחסים לרע, כל כך מעצימים אותו, כל תאונת דרכים נוראה, כל פיגוע, כל פצוע, הדבר מיד תופס את הכותרות, וזה חשוב, זה צריך להיות כדי שתהיה לנו ערבות בעם ישראל. אבל אם בן אדם חיפש עבודה כל כך הרבה זמן, ושלח קורות חיים, וכל כך השתדל, ופתאום הוא קיבל את המשרה שהוא כל כך רצה אותה, זה לא מתפרסם בשום מהדורת חדשות, זה לא מגיע לשום עיתון, או אם אדם הרגיש לא טוב, והלך לרופא, והיו לו בדיקות שהוא חודש ימים, כסס ציפורניים לדעת מה התוצאות, ובסופו של דבר, הכל התברר כלא היה, והכל בסדר, גם זה לא מגיע לכותרות. כמה פעמים ילדים נוסעים באופניים וכמעט יש תאונה, ובסוף לא קרה כלום, לא תשמעו במהדורת החדשות, כמעט הייתה תאונה נוראה ובסוף לא קרה כלום. כמה סיפורי השגחה וכמה ענייני השגחה יש לנו בחיים שלנו, ואנחנו לא כל כך מעצימים אותם. וחשבנו שדווקא בימים הללו, של ימי בין המצרים, לקחת פעם בשבוע שעה אחת ולספר על סיפורי ישועות שקורים לנו, לאנשים הפשוטים והרגילים, יש בזה סנגוריה גדולה מאוד על עם ישראל, וקידוש השם לדעת שכך כתוב בספרים, שגם בימים האלו של בין המצרים, הכל 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 נמשך על האדם כפי מחשבתו. איפה שהאדם שם את עצמו, כך הוא מקבל. זאת אומרת, אם האדם יודע, מודע לזה שהקדוש ברוך הוא אב, רחמן, טוב ומטיב, וכך הוא רואה את העניין, וגם כשאבא מגיע הביתה ונניח הוא רעב, והבית לא מסודר והוא גם קצת כועס, אבל הילדים שלו הם הילדים שלו. ואם אדם רואה כך את המציאות, אז גם בימים כאלו של מה שנקרא ימי פורענות, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו ומראה לו פנים שוחקות, כדי להראות לו שאם אתה סומך עליי, אם אתה בוטח בי, אז אני איתך. ועל זה אמרו חז"ל, דרשו על הפסוק, השם צילך על יד ימיניך. מה הצל הזה, אם אתה מראה לו אצבע, אף הוא מראה לך אצבע. ואם אתה מראה לו יד, אף הוא מראה לך יד. זאת אומרת, זה ממש כמו צל. אם אתה סומך על הקדוש ברוך הוא ואתה מראה לו יד, אתה אומר, אתה אבא שלי, אני סומך עליך, אני אוהב אותך, אז גם בימים קשים, הכל יהיה בסדר. אבל אם אתה מראה לו אצבע, אתה כל הזמן חושש ומפחד, וחלילה כל הזמן מצפה רק חס ושלום למשהו לא טוב, אז חלילה עצם המחשבה עצמה, במקום שבו אדם שם את עצמו, אז כך הוא מושך עליו את מזלו. ובכן, מאזינים יקרים, היום אני רוצה לספר סיפור. סיפור לא כל כך בין ימינו, אבל המסר שלו הוא כל כך כל כך גדול, שאני חושב שאם נחתום את תוכניות ימי בין המצרים שלי, בסיפור הזה יהיה לזה רושם גדול מאוד. מספרים שהיה פעם יהודי, אני מרוד, הקושי הכלכלי ממש הסתרג על צווארו, ולא ידע מה לעשות, כבר הבת הגדולה מגיעה לגיל נישואין, לגיל שידוכים, והמצב מאוד 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 לא פשוט. מה הוא יעשה? ובצר לו, יידרדר מצבו הנפשי עד כדי כך שהוא חשב לא עלינו ולא עליכם, לשים קץ לחייו. והנה, באותו יום, אותו צהריים, הוא חוזר הביתה, וכבר הכין את התוכנית שלו לפרטי פרטים, ואז אשתו אומרת לו, תגיד, כמה מטבעות יש לך? הוא אמר לה, ממש סכום מועט. היא אומרת לו, תשמע מה שאני אומרת, לך עכשיו ותעשה מה שאומר לך. אומר לה, מה? לך לשוק, ותקנה כמה סמרטוטים, כמה בדים גדולים, תקנה כמה מקלות, ונר נשמה. אומר לה, על מה את מדברת? זה מה שנעשה עם המאות הפרוטות האחרונות שנשארו לנו? כן. טוב, מה אכפת לו לשמוע בכל אשתו? במילא הוא עומד לגמור. הלך, קנה, הביא את זה. אומר לה, כן, מה עכשיו? היא אומרת לו, עכשיו תראה. מהבדים אני תופרת לך גלימה ארוכה, כמו של המקובלים. משאר הבדים, אתה הולך לקצה העיר, אתה בונה אוהל עם המקלות, עם העניינים, אתה בונה אוהל, אתה יושב בפנים על הרצפה, ואתה מדליק את הנר נשמה לידך, ותשים שלט בחוץ, ותכתוב עליו, כאן נמצא מגלה עתידות. אנשים אוהבים מיסטיקה. יבוא אליך בן אדם, ישאל אותך, תגיד, מה הייתי שבוע הבא? תזרוק לו מה שתזרוק לו, תגבה על זה תשלום. מה אכפת לך לנסות? מצא חן מעיניו ההרפתקה, אמר בסדר. היא יצאה לקצה העיר, הקים את האוהל, לבש את הגלימה הארוכה, היא ככה מכסה לו את הראש, זקן ארוך כבר במילא יש לו, אין לו כסף להתגלח, והוא שם שלט, כאן נמצא מגלה עתידות. לא עברו כמה דקות, נכנס בן אדם, אומר לו, שלום, אני יכול לשאול אותך שאלה? כן, בבקשה, שב על הרצפה. אומר לו, תגיד, מה הייתי בשבוע הבא? הוא מתחיל למלמל כל מיני מלמולים, עושה תנועות עם האצבעות, עם הידיים, מעל הנר. בסוף אומר לו, תשמע, הכל יהיה איתך בסדר, אתה תרוויח, אתה תצליח, אתה נתן לו ים של בשורות טובות. ואמר לו, הייעוץ הזה עולה לך 100 שקל. טוב, בבקשה, נתן לו 100 שקל, שילם והלך. לאחר מכן הגיע עוד בן אדם, ועוד בן אדם. סוף היום, הוא עם 1,000 שקל בכיס, הוא לא מאמין. מהר יצא החוצה, קיפל את האוהל, הרז את החפצים, חזר הביתה, פורס על השולחן 1,000 דולר. אשתו אומרת לו, איזה יופי, כל הכבוד. מחר, תלך לעיר הסמוכה, ותעשה את אותו הדבר. אל תישאר באותה עיר, שלא יחזרו אליך בתלונות. וכך הוא התחיל לעבור מעיר לעיר, ומשכונה לשכונה, וכל יום הוא חוזר הביתה עם 1,000 שקל. עד שיום אחד, הוא יושב שם, באוהל שלו. לפתע נכנס איש עסקים, חדור פנים, עם חליפה יוקרתית, עם תיק מאור, ואומר לו, תשמע, אני מאוד מאוד מאמין במגלי עתידות, ויש לי שאלה מאוד קריטית לחיים שלי, הייתי רוצה לשאול אותך, תוכל לייעץ לי? אומר לו הבן אדם, בוא תגיד את השאלה ונראה. אומר לו, תראה, אני בן אדם מאוד עשיר, ויש לי עכשיו הזדמנות להיכנס בעסקה, בשותפות, באיזושהי השקעה, שאם העסקה הזאת תצליח, אני מכפיל את ההון שלי באלפי אחוזים. אני הופך להיות מיליארדר עצום. אבל מצד שני, כגודל הסיכוי, כך גודל הסיכון. אם אני מפסיד, אני הופך להיות אני מרוד, לא יהיה לי שקל עליי. עכשיו, מה שתגיד לי, אני הולך לעשות. נמאס לי מההתלבטויות, ראיתי את האוהל הזה, אמרתי, אתה מוצא חן בעיניי, מה שתגיד, זה מה שאני עושה. התחיל המגלה העתידות שלנו לחשוב לעצמו ולומר, מה אני אגיד לו? שכן ירוויח, שלא ירוויח. מצד שני הוא כזה עשיר, ואני כל כך עני, כל כך סבלתי בחיים. בסוף הוא עשה את החשבון הקטן שלו, וראה את האינטרסים הצרים שלו, ואמר, טוב, תשמע, אני מוכן לייעץ לך, אבל הייעוץ הזה יעלה לך 10,000 דולר. הוא חושב קצת, אחרי כמה דקות פותח את התיק, מוציא 10,000 דולר במזומן, נותן לו, ואמר לו, כן, תגיד. המגלה עתידות אמר לעצמו, עד שהוא שילם, לפחות לא נאכזב אותו. תשמע, אתה תצליח, תלך על העסקה הזו, זה ילך טוב, אתה תתעשר, אתה תסמוך עליי, מה שאני אומר לך, זה מה שיהיה. פניו כל כך התרחבו, ליבו התרחב, הוא שמח, אמר לו, תודה רבה, תודה רבה, ויצא החוצה. איכשהו יצא החוצה, המגלה עתידות אחריו, ואיפן כה וכה, ויער כי אין איש, ויקפל את האוהל, ויברח. ברח הביתה, אומר לאשתו, הנה 10,000 דולר, אני עם העסק המסוכן הזה גמרתי. אני לא יוצא מהבית, למה הוא יחפש אותי? ובאמת כך היה. חודשיים ימים, הבן אדם לא יצא מהבית, מהפחד שלא יתפסו אותו. אבל אתם יודעים איך זה, אחרי חודשיים, שכל פעם שהוא שומע דפיקות בדלת הוא בורח מתחת לשולחן, לאחר מכן הוא כבר התחיל להתרגל, וערב אחד נשמעו דפיקות בדלת, ובטעות הוא בעצמו פתח את הדלת. ולא פחות ולא יותר, מי עומד מולו? אותו איש עסקים. מסתכל עליו ואומר לו, איפה אתה? אני מחפש אותך כבר חודשיים. והוא מתחיל לגמגם, תשמע, אני לא יודע מה, אני אומר לו, איפה אתה? אני מחפש אותך, אני רציתי להודות לך. אתה יודע, השקעתי את הכסף בהשקעה שהצעת לי, והתעשרתי עושר גדול, התחיל לחבק אותו ולנשק אותו, תודה רבה לך, הכל בזכותך. ולא נתקררה דעתו, עד שהוציא פנקס צ'קים, ורשם לו 20,000 דולר, אמר לו כך, זה מעשר מן המעשר. יצא החוצה. האיש עומד בהלם, בני הבית עוד יותר בהלם. עוד לא מבינים מה קורה. לפתע, עוד פעם דפיקות בדלת. עכשיו הוא כבר פותח, יש לו ביטחון. פתח את הדלת. הגיעו השליחים של המלך. תשמע, המלך שמע עליך מאיזה חבר טוב, איש עסקים מפורסם, שאתה מגלה עתידות, משהו לא רגיל, ועזרת לו עם איזו עסקה גדולה. תשמע, המלך רוצה לשאול אותך שאלה, אז קדימה, בוא איתנו. פניו החבירו, זה ההכרה מכסה את כל גופו, אומר עצמו, איבא אבוי, מה יהיה? הוא מבקש מהם בקול חלוש, בבקשה, תמתינו לי כמה דקות. נכנס הביתה, מדבר עם אשתו, אומר לה, מה יהיה? זהו, המלך יתפוס שאני שקרן, שאני סתם מנחש לאנשים ולוקח על זה כסף, יהרוג אותי במקום. אשתו אומרת לו, תראה, כל החיים לא הבאת פרנסה, לא יצא לנו שום דבר טוב ממך. גם אם תלך כפרה, לפחות תדע שישארת פה כסף. ראה שזה היחס, לקח את התיק של הטלית והתפילין, נפרד מהבית, הסתכל אחורה כאילו בפעם האחרונה, ויצא החוצה עם השליחים של המלך. והנה, הוא מגיע לארמון, הוא נפגש עם המלך בכבודו ובעצמו, והמלך אומר לו, תשמע, שמעתי שיש לך כוחות מיוחדים, כוחות על-טבעיים, ואתה רואה את העתיד, ויש לי שאלה מאוד קריטית בשבילך. מה השאלה, אדוני המלך? תראה, יש מדינה סמוכה, שזה לא סוד, שכל כמה שנים אנחנו מנסים לתקוף, לכבוש את השטח, מפני שהשטח הזה עשיר באוצרות טבע ובנפט, וכל פעם הצבא של האויב מוכן והוא עודף אותנו ובולם אותנו ואנחנו לא מצליחים. כידוע לך, כבר 5 שנים שלא ניסיתי לתקוף את המדינה השכנה. ועכשיו עלה בדעתי אולי כן לעשות, לא לעשות, אני מתלבט כבר תקופה ארוכה. אבל אם אתה יודע את העתידות, רציתי לשאול אותך, אם אני אתקוף, האם הפעם אני אצליח או שאני אקשל? מה אתה אומר? מסתכל על המלך, הוא לא יודע מה להגיב, אז הוא אומר לו, אתם יודעים, המלכים של פעם, היה להם שיגעון כזה, שאם אתה מנבל לו שחורות, הוא מסוגל להרוג אותך רק על זה. אז אם הוא ינבל לו שחורות, הוא יהרוג אותו. ואם הוא ינבל לו טובות וזה לא ילך, הוא גם יהרוג אותו, אבל עדיף לפחות לנבל טובות, לפחות אתה מרוויח עוד קצת זמן. ואז הוא אמר לו, אדוני המלך, רק רגע תן לי להתרכז, תחיל לעשות תנועות מוזרות עם הידיים, עם העיניים. בסופו של דבר הוא אומר לו, אדוני המלך, אל תפחד. הפעם אתה תצליח, אני רואה בכוכבים, אני רואה בעתידות, זה לא כמו פעמים שעברו. הפעם זה ילך, תעשה ותצליח וכל טוב, והוא כבר אורז את התיק שלו ורוצה לצאת החוצה, והמלך אומר לו, רגע, 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 ייבחנו דבריך. אתה תישאר פה באחד החדרים בארמון, אתה לא יכול לצאת מהשטח, אנחנו נתקוף עוד הלילה בחצות. נראה אם אתה צודק או לא. קשה לתאר את הלילה שעבר עליו. איזה פחד. והנה, המלך באותו לילה ארגנו מתקפה, יצאו על השטח של האויב, ודווקא הפעם, אחרי כל כך הרבה שנים, הם הצליחו במשימה וכבשו את השטח. המלך מזמן אותו לחדר, אומר לו, תשמע, בחיים שלי לא נתקלתי באדם כמוך, איזה מגלה עתידות, איזה בן אדם מיוחד, תשמע, אני מתפעל ממך, זה לא יאומן. מהיום והלאה, אתה המגלה עתידות הצמוד האישי שלי. אני אתן לך כאן מקום לגור בארמון, אתן לך חדר, אתן לך משכורת מכובדת, אי אפשר לוותר על אוצר כמוך. אתה תהיה כאן תמיד תמיד לצידי. ואז קשה לתאר מה עבר עליו, מה הוא הרגיש, אבל מה לעשות? מי יודע מה תהיה השאלה הבאה של המלך. והנה, לא עברו מספר ימים והוא בארמון, ולפתע, באמצע הלילה, 2 בלילה, השליחים של המלך מהירים אותו, מהר מהר המלך קורא לך מיד עכשיו. ליבו פועם בחוזקה, בטח המלך כבר גילה אותי, אולי לא, למה הוא מזיק אותי? את ההמשך נשמע מיד מיד לאחר הפסקת הפרסומות, בבקשה.
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים, עם הרב אברהם ברזילאי. כל חי תמיד איתי, כל
חי. שבנו עליכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לסגי פרל מוטר, שלוקח את הפיקוד על הצד הטכני של התוכנית. אנחנו ממשיכים. אמצע הלילה, השליחים של המלך מאירים אותו. הוא מתעורר, מה קרה? מי יודע, אולי המלך תפס אותי שאני עושה את עצמי מגלה עתידות. כולו רועד, ניגש אל המלך, הוא רואה את המלך עוד יושב על המיטה שלו, והמלך חיוור כסיד. אמר לו, כן אדוני המלך, מה קרה? אמר לו, תשמע, אני מלך בן של שושלת מלכים היסטורית ועתיקה מאוד. ויש לנו מסורת שעוברת במשפחה. יש לנו אבן יקרה מאוד, שעוברת מאב לבן, מאב לבן. המסורת המשפחתית אומרת שכל זמן שהאבן הזו אצלנו במשפחה, אנחנו מובטחים שהמלכות שלנו תיקון ותשכון בשלום ובנחת. אבל אם יקרה מצב שהאבן הולכת לאיבוד, זה אומר שכנראה גם המלכות הולכת לנו לאיבוד. אז הוא מסיט את התמונה שעל הקיר מעל המיטה, ומתגלית כספת, ואומר לו, אתה רואה את הכספת הזו? כאן אני מניח את האבן. וכל לילה לפני שאני הולך לישון, אני פותח את הכספת, מנשק את האבן, מחזיר, נועל, והולך לישון. זה המנהג שלי, זה כך נהגו אבותיי, כך נהגו זקניי, כולם כך. והנה הלילה, אני פותח את הכספת, ואני רואה שהאבן נעלמה. עכשיו אם אתה מגלה עתידות, דברים שעדיין לא היו, אתה כבר יודע מה יהיה, אז לגלות את העבר זה קטן עליך, נכון? אז אני דורש ממך שתאמר לי בבקשה, מי גנב את האבן היקרה? סתכל עליו מגלה עתידות במרכאות, לא יודע מה להגיד. והמלך מחכה לתשובה, והוא לא יודע מה להגיד. אין לו אפילו איזה תירוץ, והמוח שלו קודח אחר רעיון, משהו, איך אני יוצא מזה? פתאום הייתה לו הברקה. אומר, תראה, אדוני המלך, אני שנים ארוכות עסקתי רק בגילוי עתידות, וזה לא שאני לא יכול לדעת מה היה בעבר, זה לא שאני לא יכול לגלות את העבר, רק הרבה זמן לא עשיתי את זה, ואני צריך ככה יישוב הדעת, ואני צריך קצת לתרגל את זה, אני לא יכול לענות לך הרגע. אז מה שאני מבקש ממך, אדוני המלך, זה 3 ימים, שבהם תכין לי את החדר המפואר ביותר בתבל. ובכל יום תכניס לי לחדר את הארוחה המשובחת ביותר בעולם. אם יהיו לי 3 ימים של יישוב הדעת בריכוז ובנחת, כל כך בצורה מיוחדת כזו, אין לי ספק שאני אצליח לענות את התשובה. החשבון של המגלה עתידות היה שלפחות אם הוא הולך למות ואין לו מה לענות למלך, וכל החיים שלו הוא חי בעוני ולא הספיק ליהנות מהכסף, לפחות הוא רוצה ש3 ימים אחרונים של החיים שלו הוא יחיה כמו מלך. יקבל את החדר הכי מפואר ואת הארוחה הכי מיוחדת. גם הוא רוצה ליהנות קצת. עוד 3 ימים הוא יגיד לו, אני לא יודע, והמלך יהרוג אותו. המלך חשב מעט ואמר, אין בעיה, אני מאשר את זה. מיד למחרת בבוקר כבר סידרו לו חדר, עם מיטות פאר, עם ריהוט שלא יודע מאיפה הביאו אותו, משהו שאין כמותו בתבל. הובאו מיטב השפים מהעולם, כדי לבשל לו כל יום ארוחה משובחת ביותר בעולם. הכניסו אותו לחדר, וזהו, הוא יושב בחדר, מתרפק על המיטה, ויודע שהוא התחיל להיכנס לספירה לאחור, עוד 3 ימים הוא עוזב את העולם הזה. בינתיים, בחדר אחר בארמון, מרוחק, ישבו 3 יועצים הקרובים ביותר למלך. רמת האמון שהייתה בינם לבין המלך, הייתה רמה של אמון שהמלך דברים שהוא לא היה מספר לילדים שלו, הוא היה מספר להם. שמח עליהם בעיניים עצומות. וכמובן שהייתה להם גישה חופשית לכל מקום בארמון, כולל הקוד של הכספת המיוחדת עם האבן. וגם כשהאבן נגנבה, המלך לא חשב אפילו לרגע שאולי זה שלושת היועצים המיוחדים שלו. הוא ממש לא האמין בזה, לא עלה בדעתו אפילו. אבל אתם יודעים, ניסיון תאוות הבצע הוא לא קל, ולמרות ששנים ארוכות הם שמרו לו אמונים, אבל יום אחד הם תכננו ביניהם לגנוב את האבן, ולמכור אותה, ולהרוויח מיליארדים, ולעזוב את הארמון. ואז הם יושבים בחדר, ואומרים, שמעת? עוד מעט מגלה עתידות הולך להגיד למלך, מי גנב ומי עשה, מה יהיה, מה נעשה? ואחרים אומרים כך, אומרים, לא, תעזוב, המלך שלנו טיפש, זה מגלה עתידות, זה שטויות, הכל נחושים, אז הצליח לו, מאיפה הוא יכול לדעת מי לקח את האבן? וכאלה אומרים ככה, ואחרים אומרים ככה, ומתווכחים ביניהם ולא יודעים, עד שבסוף אחד מהם אומר, עזבו. אני אומר לכם שהבן אדם המגלה עתידות הזה סתם שטויות. אני אלך אליו היום בשעה 2 בצהריים, אני אכנס אליו לחדר. אני אדסקס איתו, אני אדבר איתו קצת. אני אתהל כאן כנו, אולי נשאל אותו כל מיני דברים אישיים, בוא נראה אם הוא רציני או לא, בוא נבדוק אותו. אמרו לו בסדר, תלך, 2 בצהריים, כנס אליו. והנה בשעה 2 בצהריים, מגלה עתידות יושב בחדרו המפואר שבארמון, ומהמטבח מגיעה עגלה מלאה בכל טוב, הארוחה המיוחדת ביותר בטבל. רק הריח שהיא משאירה במסדרון יכול לגרום לאנשים להתעלף. והשף המלכותי פותח את הדלת ונכנס פנימה לחדר. ומשמיים כיוונו שאיך שנכנס השף עם הארוחה המיוחדת, נכנס איתו גם אותו יועץ של המלך שבא לתהות על קנקנו של המגלה עתידות. שניהם נכנסו ביחד. אז המגלה עתידות שיושב על המיטה מרים את עיניו ומסתכל ואומר, הנה הראשון הגיע. הוא התכוון שהוא סופר את הימים, הנה השף הראשון הגיע, הארוחה הראשונה, הוא סופר 3 ימים אחורה. אבל היועץ שנכנס פנימה כל כך נבהל, הוא מסתכל עליי ואומר, הנה הראשון הגיע, מיד ברח החוצה. רץ חזרה לחברים שלו ואומר, חבר'ה, אתם לא תאמינו מה שקרה. הוא אומר, מה? דיברת איתו? לא הספקתי, מה קרה? אני עוד לא שמתי את הרגל בתוך החדר. הוא מסתכל עליי ואומר, איי, 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 הנה הראשון הגיע. אז הוא יודע שאני גנבתי את האבן, הוא יודע שאני לא לבד, אני רק הראשון. מה יהיה? והם אומרים לו, עזוב אותך, מה, אולי הוא התכוון משהו אחר, ולא יכול להיות, ומאיפה הוא יודע, ואלה אומרים לכאן, ואלה אומרים לכאן, ויכוחים אל תוך הלילה. בסופו של דבר, היועץ השני אומר, תעזבו. אתה סתם נבלת, ברחת. מחר אני נכנס אליו, אני אבדוק אותו, בסדר? בואו נלך לישון, מחר נדבר. הלכו לישון. למחרת בבוקר הוא נכנס, ומשמיים כיוונו שהוא נכנס בדיוק עם המלצר השני, עם השף. והמגלה עתידות מסתכל ואומר, הנה השני הגיע. היועץ בורח החוצה. הוא אומר להם, חבר'ה, אתם לא תאמינו, רק אני דרכתי, הוא אומר לי, השני הגיע, מאיפה הוא יודע? השלישי אמר להם, אתם שניכם מדומיינים, אני מחר אלך לדבר איתו. וגם הוא הגיע למחרת, ונכנס בדיוק עם השף, והמגלה עתידות מסתכל ואומר, זהו, האחרון הגיע. הם לא האמינו. רצו אליו מיד שלושתם. אמרו לו, תשמע, אנחנו מתחננים לפניך, אל תגלה למלך שזה אנחנו, בבקשה. הוא לא יודע מאיפה הם נפלו עליו. והם מוצאים את האבן היקרה, כך, תחזיר למלך, רק אל תחשוף אותנו, מתחננים. הם יצאו החוצה, הוא נשאר המום. המלך קורא לו בערב, נו. אבל אדוני המלך, קודם כל הנה בשורה המשמחת, קח את האבן. איך? מה? אני רק ביקשתי שתגלה, ואתה כבר עשית מהלכים יותר? איך ידעת? אמר לו, תשמע, נתתי את המילה שלי שאני מגן על שלושת היועצים, זה הם, שיעלה להם רק בפיתורים, אל תהרוג אותם. התחייבתי להם. המלך כל כך שמח, קיבל את הדברים שלו, ובאמת רק פיתר אותם. אבל מה עושה מגלה עתידות? הוא מרגיש שהוא חי על זמן שאול. הרי יגיע היום שהמלך יתפוס אותו על השקר, ואז יתברר שהוא רק שיטה במלך וניחש על ימין ועל שמאל, וסיכן את המלך על כלום. בסופו של דבר, הוא אמר לעצמו, אי אפשר להמשיך ככה, אני חייב לעשות משהו. חייב לעשות משהו בעניין, אני לא יכול להמשיך בצורה הזו. אני חייב שהמלך יפטר אותי, אני לא יכול להיות מגלה עתידות. יש גבול גם לסיכון. אז הוא אמר לעצמו, יש לי רעיון. אולי אני אעשה את עצמי משוגע. אם אני משוגע, כבר המלך לא צריך אותי, הוא פשוט זרוק אותי הביתה. ואני אחזור לחיים התקינים שלי. אבל איך אני אעשה את עצמי משוגע? אני מלמל דברים מוזרים, אני אעשה תנועות מוזרות. זה מאוד נורמלי בשביל מגלי עתידות. יגידו שאני מתקשר עם עולמות, עם שדים. אני צריך לעשות משהו כל כך לא נורמלי. כל כך משוגע שגם בשבילי זה נקרא להשתגע. חשב וחשב, מה אני עושה? עוד יום ועוד יום, שבועיים ימים שהוא מתהפך במיטה בארמון, אומר, איך אני עושה את עצמי משוגע ויוצא מכאן? עד שבשעה אחת בלילה, נפל לו כזה רעיון במוח, רעיון כל כך מחריד, שהוא נבהל מעצמו. אבל הוא אמר, אם אני רוצה לשרוד, זה הסיכוי היחיד שלי. למלך היה מנהג, בכל יום בצהריים, בין שעה 2-4, הוא הולך לישון, יש לו בקתה כזו מעץ, סאונה, עם תקרת בטון כבדה, שומר על החום, והוא שוכב שעתיים, מ-2-4, הוא רדום כמו שצריך. זה המנהג שלו. וכמובן שלמגלי העתידות כבר הייתה גישה חופשית לכל הארמון, ואז הוא החליט לעשות את הדבר המשוגע הבא. בשעה 3 בצהריים, המלך נמצא בתוך הסאונה מעץ, ויש שביל ארוך שמוביל אל הסאונה. המגלה העתידות שלנו צועד על השביל בשעה 3, מגיע עד לבקתה, פותח את הדלת בשקט, רואה את המלך שוכב על הגב רדום, נוחר. התקרב אל המלך לאט לאט, נעמד ליד הפנים שלו, ואז אמר לשם איכות קודשה ברכו, שפשף את הידיים זו בזו, ונתן למלך סתירה אדירה. המלך פקח את העיניים. מלך מקבל סתירה? הוא אמר לעצמו, אם אני אתן סתירה למלך, כולם יגידו שהשתגעתי, בזה אין ספק. הוא פקח את העיניים בזעם, הוא עוד לא מספיק להבין מה קורה. מגלי עתידות נתן לו סתירה גם בלחי השנייה, על מנת לאזן את המצב, וברח החוצה. והמלך קפץ בחמת זעם, ומגלה עתידות בורח על השביל, והוא אחריו על השביל, רודף אחריו, עצור, עצור. לפתע, שניהם שומעים מאחורים רעש אדיר, שניהם נעצרים, מסתובבים אחורה, הם רואים שכל תקרת הבטון של הסאונה, קרסה פנימה על המיטה של המלך. מגלה עתידות עומד המום, המלך מסתכל שמאלה על התקרה הקורסת, מסתכל למינה על המגלי עתידות, רץ אליו, מחבק אותו, מנשק אותו, תודה רבה לך, הצלת לי את החיים, אתה ראית, אתה מגלי עתידות, ראית שאוטוטו התקרה נופלת, אתה ראית שאין זמן עכשיו להעיר את המלך בגינוני כבוד, ולאט לאט, אין זמן, צריך מהר מהר להוציא את המלך, איזה חכם אתה, תודה רבה על הסתירה שנתת לי, אם לא שנתת לי שתי סתירות, לא הייתי יוצא כל כך מהר, תודה רבה לך, אין כמוך בעולם. הסיפור הזה אולי יכל להימשך עוד, אבל כאן הוא בעצם נגמר. הסיפור הזה הוא משל שמביא אותו הבן איש חי, כשהוא מדבר על הפרשה שמדברת על יוסף של וירצו מן הבור, הוא מסביר כך. כשמגיע הזמן גאולתו של האדם, כשמגיע הזמן שבו נגזר על האדם שהגלגל יתהפך עליו לטובה, גם אם הוא יעשה את כל הטעויות שבעולם, גם אם הוא יעשה לאיפה שהוא יזרוק את הכדור, הקדוש ברוך הוא יזיז את הסל כדי שזה ייקלע. כי לא לחכמים לחם. אדם חושב, אני אעשה ביזנס, ויש לי תוכנית עסקית, ואני יודע איך לעשות ומה לעשות. תנסו לחשוב, כמה אנשים יש בכדור הארץ? מיליארדים. כמה מתוכם הם אנשים מצליחנים? אפילו במושגים של גויים. מצליחים בביזנס, מצליחים בכסף, מצליחים בבריאות. כמה אנשים? אולי 10% מאוכלוסיית העולם. זאת אומרת שישנם עוד 90% של אנשים כל הזמן מנסים ולא הולך להם. וגם מאותם 10% שהולך להם, נניח יש להם ביזנס טוב, עסקים טובים, הולך להם בכסף. האם כל ה10% האלה גם הולך להם טוב בבריאות חוץ מהכסף? אולי 4% מתוך ה10 גם כסף וגם בריאות. ובתוך אותם 4% שיש להם גם כסף וגם בריאות, כמה מתוכם יש להם שלום בית? 2%? ומתוך ה2% שיש להם גם כסף וגם בריאות וגם שלום בית, כמה מצליחים בחינוך הילדים? קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם? והחיים שלנו כל כך מגוונים, מלאים בתחומים. לא תמיד זה הולך. האדם אומר לעצמו, אני רוצה להיות מצליח. מה אני עושה? את התשובה לכך נשמע מיד אחרי הפסקת פרסומות נוספת. בבקשה.
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים. בדרך כלל, אתם רגילים לשמוע את קולי מתוכניות החינוך, שזה באמת עיקר מה שאנחנו עוסקים. ואני רוצה לקחת את כל מה שסיפרנו, ולקשר אותו לנקודה חינוכית מאוד מאוד חשובה, בכמה דקות האחרונות שנותרו לנו. צריך לדעת, כמו שפתחתי ואמרתי, השם צילך על יד ימינך. מה הצל הזה אתה מראה לו אצבע? הוא מראה לך אצבע. אם אתה מראה לו יד, הוא מראה לך יד. והרמב"ן כותב, שאדם, אפילו הוא רשע, אבל הוא מאמין ובוטח בהשם, אפילו הוא רשע, הוא ראוי לנס. כך כותב הרמב"ן, עד כדי כך. כפי מידת הביטחון, כך מידת ההצלחה. וכאן יש ערך חינוכי מאוד 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 חשוב. כשאנחנו חיים בבית באווירה של ביטחון, באווירה של אמונה, זה משפיע על הילדים מאוד מאוד מאוד. כשהילד שלי נניח בא עם איזשהו קושי, ספר על קושי, ואני יודע שלא בידיים שלי לעזור לו, לא הכל ההורים יכולים לפתור. וגם אם יש בידיים שלי לעזור לו, אני שואל אותו שאלה ראשונה, התפללת על זה? השתדלת? אבל השאלה הזו אסור שתבוא מן השפה ולחוץ, זה צריך להיות חלק אמיתי מהחיים שלנו. אחד מ13 עיקרי האמונה הוא, שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. זה שהקדוש ברוך הוא מצוי בעולם, ישנם גם הרבה מעובדי עבודות הזרות בהיסטוריה כולה, עד ימינו, שמאמינים ואומרים, אין ספק שיש בורא לעולם, בשביל זה לא צריך להיות אדם מאמין, צריך להיות רק אדם קצת עם טיפת שכל. איך ייתכן שכל המורכבות הנפלאה הזו של העולם, החיות, הבהמות, הצמחים, העופות, השמיים, גרמי השמיים, האוקיינוסים, הכל מתפקד בהרמוניה כל כך נפלאה, וכל מי שקורא מעט מחקרים, רואה כמה העולם שלנו מורכב, ולכל זה אין בורא, אין יוצר. גם הגויים מאמינים שהקדוש ברוך הוא מצוי. רק נקודת המחלוקת היא, האם הוא גם משגיח? הם בגלל נטיותיהם לחיים של פורקן, אומרים, כן, הוא נמצא, אבל הוא לא משגיח. מה אכפת לו מה קורה? הוא ברא עולם, זה קטן עליו, הוא לא... ההפך, הם אומרים, בגלל שהוא כל כך גדול, זה לא מעניין אותו מה קורה כאן. לעומת זאת, מצד שני, אנחנו יודעים שאחד מ13 עיקרי האמונה זה שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. וכשאנחנו אומרים משגיח, זה גם כשאתה מוציא מטבע מהכיס ויוצאת מטבע אחרת, הרי זה בכלל איסורין, אומרת הגמרא. זאת אומרת, יש השגחה עד הפרטים הקטנים ביותר, גם אם הגיע איזשהו זבוב ומעצבן אותך לרגע על האף, גם זה בהשגחה פרטית. שמעתי שעדי ראייה מספרים שראו את החזון איש, יושב בתוך קבוצה של אנשים, והיה שם זבוב תורדני שעבר פשוט מפנים לפנים, מאדם לאדם, בתוך איזו ישיבה קטנה וצפופה, בחדר סגור, ולפנים של החזון איש הוא לא התקרב אפילו פעם אחת. פשוט מדלג אותו. הקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח גם על הזבוב הקטן, אם הוא לרגע עובר לי ליד האוזן, גם על זה הוא משגיח. עד כמה אנחנו מרגישים את זה בחיים שלנו? אם חז"ל אמרו, דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, עד כמה אני, באופן אישי, עד כמה אני חי את זה? עד כמה אני באמת מרגיש את זה. זאת אומרת שאם עכשיו, עכשיו ברגע זה היה בית המקדש על טילו, אז הלילה הזה, הערב הזה, היינו רואים אשן אדיר מתמר מירושלים, מהר הבית. זה מזעזע רק לחשוב על זה. ולפעמים המשימה נראית כל כך קשה, כל כך ארוכה. איך אנחנו בונים את המקדש חזרה? איך אנחנו בכלל מצליחים לעשות את זה? כאילו כל אחד אומר, טוב, זה כל כך גדול, אני סומך על ההוא, אני סומך על גדול הדור, אני סומך על הרב ההוא, אני סומך על האברכים, אני סומך על בני הישיבה. זה עניין של, אומרים חכמים, הקרבת הרצון, כך מובא בספרים, בסבא בן מנוברדוק הרבה. הקדוש ברוך הוא מבקש הקרבת הרצון. יש לך איזושהי תאווה למשהו. יש לך איזשהו רצון שאתה יודע שהוא לא כל כך קשר. אני לא מדבר אפילו על חטא ממש. משהו שהוא לא ממש קשר, אבל אתה מאוד 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 רוצה. תעצום לרגע את העיניים ותגיד, מתוך כל המכלול של התאוות שלי, של הרצונות שלי, על זה אני מוותר, ריבונו של עולם, לכבודך. אם כל אחד מאיתנו היה מקריב רצון אחד, הקדוש ברוך הוא היה מוריד לנו בית מקדש, שהיינו זוכים להקריב בו קורבנות, תודות ושלמים. מאזינים עיקרים, כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. נזכיר ונאמר לכם שבנושא ייעוץ חינוכי, תוכלו להתקשר כל ערב בין השעות 10-12 בלילה, למספר 058-405-2000. תגובות שלכם לתוכנית או שאלות כל השבוע לאברהם עם פעמיים M, 18, אברהם פעמיים M18, strudel@gmail.com. נודה לעושים במלאכה, סגי פרי מוטר הטכנאי, אבי רוזן מלכה לרדיו, בצלאל כהן מנהל התוכניות. תודה לכם מאזינים יקרים, ונזכה בעזרת השם עוד השנה לירושלים הבנויה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
סיום מסכת לתשעת הימים.
וערב אנחנו אומרים שלום וערב טוב לרב בנימין כהן, רב ומות בכפר חבד וחבר בלשכת הרבנות בעיר עמלה.
שלום לכם ולכל המאזינים.
איזה מסכת נסיים הערב?
היום אנחנו מסיימים מסכת תמיד, מסכת שעוסקת בענייני הקורבנות ובית המקדש. בסיום מסכת תמיד נאמר, השיר שהיו הלוויים אומרים במקדש. ביום הראשון היו אומרים, להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. כיוון שבמזמור הזה רואים את בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון את השמיים ואת הארץ. בשני היו אומרים, גדול השם ומולל מאוד, בעיר אלוקנו הר קודשו. ביום השני שנחלקו המים, והיה רקיע שמבדיל בין מים למים, אז על זה נאמר, גדול השם ומולל מאוד, בעיר אלוקנו הר קודשו. בשלישי היו אומרים, אלוקים ניצב בעדת אל בקרב אלוקים ישבות. ביום השלישי שנראתה היבשה, שעליה נמצאים הדיינים, שעושים את המשפט והדינים, אז לכן כתוב את המזמור הזה, של אלוקים ניצב בעדת כל, שהקדוש ברוך הוא נמצא עם הדיינים, כדי שיפסקו דין אמת. ברביעי היו אומרים, כל נקמות השם, כל נקמות הופיעה. ברביעי שבו נבראו השמיים, צבא השמיים, השמש והירח והכוכבים, היו אומרים את המזמור הזה שהקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע מאומות העולם, מאותם גויים עובדי עבודה זרה שהיו משתחווים לשמש ולירח ולכוכבים. בחמישי היו אומרים, ארנינו לאלוקים עוזנו, אריו לאלוקי יעקב. בחמישי שבו נבראו בעלי החיים, שמי שרואה אותם משבח על הבריאה הנפלאה, נפלאות הבורא, אז אומרים, ארנינו לאלוקים עוזנו, אריו לאלוקי יעקב. בשישי היו אומרים, השם מלאך גאות לבש. בשישי שבו נשלמה הבריאה ונברא האדם שהוא בחיר הנבראים, והוא המליך את הקדוש ברוך הוא למלך על העולם ואמר, השם מלאך גאות לבש. בשבת היו אומרים, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. ויהי רצון שבקרוב ממש נזכה לגאולה השלמה ולביאת משיח צדקנו ובניין בית המקדש והקרבת הקורבנות, כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם, אמן ואמן.
הרב בנימין כהן, רב האומות בכפר חב"ד וחבר בלשכת הרבנות בעיר רמלה, תודה רבה לך על סיום המסכת.
גם לכם, תזכו למצוות.
סיום מסכת לתשעת הימים.
כל חי תמיד איתי,